הסיפור, אם תשמע אותנו, לא יודע, בקוראן, או לא אומרים איזה ביטוי של יד השם וכיוצא, נפרש אותו ונאמר כי הוא דרך השאלה וקירוב. שזה לשון מושאלת שהכוונה היא לכוח השם, ועיני השם זה הכוונה להשגחה וכו'. עם קביעתנו כי ספרנו דברי אלוהים והוא בעצמו מופת, מחויבת עלינו קבלתו בגלל עצמו, מפני שאי אפשר לאדם לחבר כמוהו ולא כמו פסוק מפסוקיו. ונביאנו הוא חותם הנביאים, כלומר הם מאמינים בכל הם מאמינים שמשה היה נביא, ולהבדיל גם שישו היה נביא, כך הם מאמינים, אבל הנביא שלהם הוא חותם הנביאים, הוא האחרון. כן, בטח, עיסא, כן. ונביאנו הוא חותם הנביאים, הוא מבטל כל תורה שקדמה. כלומר, אבל בעצם עכשיו זה כבר לא רלוונטי, לא משה חלילה, ולהבדיל גם לא ישו. וקורא האומות כולן אל האסלאם. וגמול הנשמע, מי שישמע למוחמד, השבת רוחו אל גופו בגן ועדן, ותענוגות שאינם נפסקים במאכל ומשתה ותשמיש וכל מה שיתאווה. ידועים דברי הרמב״ם בהלכות תשובה, כן, על אלו הרמב״ם היה צריך הרבה אומץ כדי לכתוב את זה בזמנו, היה מספיק שיהיה מרשיע ברית אחד שאלשין עליו, הוא לא יודע אם הראש שלו היה נשאר בין הכתפיים, אבל הרמב״ם שמדבר על העולם הבא, אז הוא מדגיש את זה שהעולם הבא זה עולם נפשי, והוא אומר, ולא כמו כמו הישמעאלים, כן, היבילים, הטיפשים, השטופים בזימה, שבעצם העולם הבא שלהם זה שיא ההתבהמות הגשמית. כן, כל מה שאסור להם בעולם הזה זה כדי שיהיה להם בשפע בעולם הבא. כן, מין אבסורד כזה, כאילו מוחמד ידע מי צון מריתו, הוא יבחן, לא, אני לא צוחק, מה דבר איתו? דבר איתו על קיום הנפש בקיום מושכלה, והיא אותה היא והוא דבר אחד, וזה, מה זה מעניין אותו? מה שהוא מבין זה שיהיה לו 72 עלמות בגן עדן וכו' וכו', כן?
דווקא 72 עלמות בגן עדן נמצא במעשה סיינים, לא?
במה?
מהשישאים.
נו, בכופרים או מה?
לא, זה קבוצה קטנה וכת באסלאם שזה שייח אחד שלקח אנשים, נתן להם חשיש, כשהם תראו, אמר להם, שאלתי אתכם לשבוע לעולם הבא, עכשיו
תאמינו.
אם אתם רוצים כזה,
תאמינו, תעבדו. שהידים. טוב, יכול להיות, אולי זה באמת התפתחות. טוב, וגמול הממרא, מי שלא יקבל, השבתו אל אש שלא יכלו עינויה לעולם. אז העולם הבא בין בגמול ובין בעונש הוא גשמי. צריך לדעת שבגדול, כלומר מוחמד, הערבים היו עובדי אלילים בזמנו, והוא קיבל הרבה מיהודים שחיו אז בערב, היו שבטים יהודים שחיו בערב וגם מנוצרים, והרכיב לו איזה דת כזו, הוא טען שהמלאך גבריאל נגלה אליו באיזה מערה והיה מוסר לו את הקוראן פרשיות פרשיות. בהתחלה הוא היה מנודה ונדחה על ידי עובדי האלילים, כי הוא התנגד לעבודת האלילים, עד שהוא היה צריך לברוח ממכה למדינה, ואז הם התחילו לספור, זה ההיג'רה, כן, הגירה שלו, אז הם התחילו לספור, ואז הוא פנה בהתחלה בעיקר ליהודים, והצום שלו היה ביום הכיפורים, והשבת הייתה בשבת, וכיוון התפילה היה לירושלים, והוא קיווה ככה שאם הוא יעשה משהו דומה ליהדות, אז הם יקבלו אותו, וזה לא קרה. ואז הוא התחיל להילחם בהם בחימה שפוחה, הוא השמיד שם אותו רשע שבטים שלמים של יהודים, ובעצם עקר אותם מהמקום. לאט לאט הוא אסף מהבדואים שם כל מיני בריתות וכך וכך, והיו פושטים על שיירות כדרכם. מזה הם מתפרנסים וכו', הפכו את זה לג'יהד, למצווה. ואז יום כיפור הפך להיות רמדאן, ובמקום ירושלים הוא שינה את כיוון התפילה למכה, והשבת עברה ליום שישי וכו'. אבל סך הכל זה באמת, גם זו דת שהיא לא מחייבת יותר מדי, יש בה שש מצוות, אני יודע מה, תפילה, צדקה, חאג', כן, לעלות לרגל פעם בחיים, וג'יהד כמובן, שזה אצלם לחם חוקם. מה?
ג'יהד זה מצווה אחת, זה מצווה שישית.
יכול להיות, לא יודע, אבל בכל אופן האסלאם הוא לא כולל הרבה, כלומר אין בו יותר מדי
אין הלכה במובן כמו אצלנו של פרטי פרטים וכו', יש ספרות הלכתית, אבל לא דבר כל כך מפותח. כלומר, סך כל הדתות המזויפות לא דורשות יותר מדי מהמאמינים, כי יש גבול לכמה שאדם מוכן לשלם על דיסק מזויף, כן? תבטיח לו גן עדן גדול ותמורת מאמץ לא קשה כעת, אז הוא, למה לא? הוא אומר, אם לא יועיל לא יזיק. טוב, ואמר לו הכוזרי, לא, אני אומר זה בכוונה, כי אני חושב שכאילו היהדות היא מאוד תובענית, היא מאוד יומרנית. מי שאין לו ביטחון עצמי, הוא לא ידיד לך, אתה תשלם על זה עכשיו 120 שקל על הדיסק הזה, כן? הוא יודע שאתה תאמין אותו למבחן, אני אגיד 30, מבצע 30 שקל, וזה, ואל תשאל יותר מדי שאלות. וכשבאים ומתנים על אדם תרי"ג מצוות, ובאים חכמים, ובכל דור ודור מוסיפים עוד כהנה וכהנה וכו', זה מראה שבסתר ליבם הם אומרים, תשמע, זו האמת, אם אתה רוצה תקבל, אתה לא רוצה, זה מה שזה עולה, יגיד לך המוכר, כן? אין הנחות, אתה רוצה תקנה, זה מישהו שמשוכנע באמיתת הסחורה שלו, אז הוא מסוגל לתבוע. טוב, ואז האסלאם ככה התחיל באמת במערכת כיבושים מאוד מאוד מרשימה, התפרצו מערב, התאחדו שם השבטים, וכבשו את כל המזרח התיכון עד מרוקו וספרד במערב ועד הודו במזרח, ממש אימפריה עצומה הם הקימו.
על מוחמד כן יש עדויות היסטוריות, נכון?
כן, כן, יותר מאשר על ישו. זה תקופה יותר קרובה, זה 600 שנה הפרש. ואמר לו הכוזרי, הנה מי שרוצים להדריכו בדבר אלוהים ושיתאמת אצלו, כי אלוהים מדבר עם בשר ודם, והוא מרחיק זה, כן, אדם שלא מאמין בנבואה, צריך שיקוימו אצלו דברים מפורסמים שאין דחייה להם, ובקושי יאומת אצלו שאלוהים כבר דיבר עם אדם. כן, הסברה לא נותנת שאלוהים מדבר עם אדם, כי זה פער אינסופי וכו', ואם רוצים בכל אופן לשכנע את מי שלא מאמין, צריך להביא ראיה טובה. ואם ספריכם מופת, כאילו לשיטתך שהספר הזה הוא עצמו ראיה, כי חוץ מאלוהים אף אחד לא יכול לחדר כזה ספר, הרי הספר ערבי, דיינו, כתוב בערבית, ואין מבחין במופתו ופילאו לא עז כמוני. וכאשר נקרא באוזניי, בתרגום, לכוזרית, לא הבדלתי בינו ובין זולתו מן הדיבור הערבי. כאילו אומר לו, אני בכל אופן לא מבין את מה הגדולה שבספר הזה. כמובן שיש פה ציניות, כי נראה לי שגם מי שדובר ערבית לא כך יבין, אבל... ואמר לו החכם...
זה לא טענה ש...
שמה?
מי שלא מבין עברית, לא
מבין
את התורה.
אנחנו לא טוענים שסגנון התורה הוא ההוכחה לדתנו. הוא טוען שעצם הספר הזה, זה ספר שמבחינה ספרותית, בין אנוש לא יכול לחבר כמוהו. אז הוא אומר, טוב, יכול שאתה צודק, אין לי שום כלים לוודא את זה, אם זו הראיה שעליה אתה נשען.
יש פה איזה, אומר לו, אם קביעתנו כספרנו דברי אלוהים, כשאנחנו קבענו, אז זה נהיה...
לא, לא, הוא רק אומר, הדת שלנו היא א', ב' וגם ג', זה מה שהוא אומר, כאילו זה, הוא מציג את יסודות הדת. הוא אומר, הדת, כאילו, הספר מוכח מתוך עצמו. אצלנו הספר לא מוכח מתוך עצמו. אולי גם, אני יודע מה, בצפונות בתורה, בדילוגים, דברים שמתפתחים לאחרונה, אבל זה לא על זה היהדות נשענת. היהדות נשענת על צורת מתן הספר, כמו שעוד נראה, לא על התוכן של עצמו.
מה, אני חושב את זה,
אני שמה?
נגיד שזה ספר
שהיא... הם אומרים ככה, זה לא המצאה של ריאל, הם ככה טוענים, אומרים שה... ואני אמרתי אתמול, באמת יש לו סגנון מאוד מאוד ייחודי, אבל לטעמי לפחות, סגנון כאילו מסורבל ולא מובן, אם אתה בא ברגע של קדושה, אז אתה תגיד, שמה, פילה פלאים וזה, ואם אתה ברגע שזה, אתה אומר סתם איזה גרבייג' איזה קשקושים, גיבוב כזה, כן.
יש פה גם טענה שבעצם הספר לא מיועד לכולם, אם האסלאם מיועד לכולם,
למה זה בערבית?
הוא צריך להיות בלשון שמתאימה לכולם.
אני מניח שהוא גם... היהדות לא פונה לכולם. האסלאם, צריך לדעת, הוא כאילו הרבה יותר קיצוני מאשר הנצרות בכך ש...
הדברים המקוריים שהנצרות זה בכלל בלטינית, שזה לא פונה לאף אחד היום.
בסדר, אז הכל תורגם. וגם באסלאם יש קוראן בפרסית ובהודית. לא כולם דוברים ערבית, אבל... מה? בסדר, צריך לדעת ש...
לא על השפה נראה לי,
לא, אבל אנחנו בכלל לא מבקשים מכולם להתייהד, זה ההבדל הגדול. זה כן, בסדר, אבל לא לקבל על עצמם.
אני
הגדולים
כן, אבל זה בשום שפה. הניסים לא היו בשפה מסוימת.
אבל אצלם, כשאתה נסמך על ספר, זה לא יכול להיות
שהם יודעים. צריך לדעת שהאסלאם הוא מאוד קיצוני, וזה חשוב לדעת, סתם בשביל גם ידיעה פוליטית, לא דתית, כאילו שהאידיאולוגיה האסלאמית זה אומרת שכל העולם צריך להיות מוסלמי, ובכוח, כן, דין מוחמד בסף, דת מוחמד בחרב, והעולם מתחלק לשניים, שזה דר אל אסלאם, זה הארצות שכבר נכבשו על ידי האסלאם, ויש בהם שלטון מוסלמי, לענייננו היום אפגניסטן ואיראן וכו', כי גם מצרים וסוריה הם מדינות כופרות מבחינתם, כי השלטון שם הוא חילוני, וכל שאר העולם זה דר אל חרב, בית המלחמה, והם לא ינוחו ולא ישקטו עד שלשיטתם הם יכבשו את הכל. אז יש, מדברים אתכם על שתי מדינות שני עמים, וזה וזה, זה... זה בן אדם שלא, ששומעים ערבי מדבר באנגלית, אבל לא מדבר בערבית. תשמע אותו מדבר בערבית, תבין מצוין מה האידיאולוגיה שלו.
או שהם מדברים עם החילונים שלהם.
מה?
או שזה
החילונים. שהם לא מייצגים אף אחד, אם את עצמם בכלל הם מייצגים, כן? אבל אני אומר, אבל האסלאם כאסלאם זה דת אלימה, זה דת כוחנית שמטרתה מוצרת, וזה המצווה, ג'יהאד, זה לכבוש את כל העולם ושכולם יהיו מוסלמים. מה? מלחמת קודש. כן. הנוצרים עושים את זה במיסיונריות במידה רבה, פחות, כן, באהבה ננצח, אבל אצל האסלאם זה באופן מובהק בחרב, כן? יותר מאשר יהודים, כן? באינקוויזיציה,
כל... מאה שנים בין
ה... טוב. כן.
הייתי פעם,
לפני
הרבה שנים, במקור ראשון, וכתבה מחקר של איזה מזרחן, שזה מחקר של המפרעים של האסלאם, והמסקנות שלו שמובנה בעצם בעדת האסלאם, שהם לא יכולים להיות גיל תושב בעצם.
חייב להיות שולט. הוא חייב להיות שולט, הוא לא יכול להיות בן חסות. כן. ואמר לו החכם, כבר נראו על ידו, החכם המוסלמי, כבר נראו על ידו, על ידי הקוראן מופתיים, אבל הם לא הושמו ראיה לקבלת תורתו, אלא הראיה היא עצמו של הספר. אמר הכוזרי, לא תנוח הדעת להודות שהאלוה מתחבר אל בשר ודם, אם לא במופת שיהפכו בו העצמים, ואז נדע שזה לא יוכל לעשותו, אלא מי שברא את הדברים מלא דבר, ושיהיה אותו העניין לפני המונים, יראו בעיניהם, ולא יגיע עליהם בסיפור ומסורת מאחד שראה וחווה מופת של שינוי הטבע ממש, ושיחקר זה ויבחן בחינה אחר בחינה, עד שלא יעלה על הדעת שיש שם דמיון או כישוף. כן, אז אם אתה רוצה להוכיח לי שיש ספר מסוים שהוא ספר שמכיל התגלות אלוהית וכו', צריך ופה כמובן שהוא כבר מטרים את מעמד הר סיני, וזה יחזור על עצמו אין ספור פעמים בכוזרי, שתמיד ככה לפני פתיחת דיון, הוא כבר רומז אליו לפני כן, זה אמצעי ספרותי כזה. אז הוא אומר שבמעמד מסירת הספר או משהו כזה, צריך להיות בקהל גדול, שיבחן ובחינה אחר בחינה, וגם אז ובקושי תקבלנה הנפשות הדבר הגדול הזה, רק מחוסר ברירה, כי מה לעשות, זה קרה. רצוני לומר שבורא העולם הזה והעולם הבא והמלאכים והשמיים והמאורות התחבר אל הרפש המתונף הזה. רצוני לומר האדם וידבר עמו וימלא משאלותיו ובקשותיו. מה? ואמר החכם, הלא ספרנו מלא מסיפורי משה ובני ישראל, ואין דחייה למה שעשה לפרעה ובקיעת הים, והצלת מי שרצה אותו, והטבעת מי שקצף עליו, ואחר כך המן והסלב במשך 40 שנה, ודיבורו עם משה בהר, ועמדתו השמש ליהושע, והנחילו לו ניצחון על הענקים, ומה שהיה קודם לכן מן המבול ומהפכת הנשלות, הלא זה מפורסם, ואין חשד בו לתחבולה ודמיון, כי באמת ראו את זה מיליוני אנשים, ואי אפשר להכחיש את זה. והקוראן מספר את כל הסיפורים הללו. אמר הכוזרי, רואה אני בוודאי שאני מוכרח לשאול את היהודים, לפי שהם שארית בני ישראל, שעליהם גם הנוצרי וגם המוסלמים מסתמכים, ובאמת זה מאוד מעניין, שמבחינה היסטורית, כאילו לא הנצרות ולא האסלאם, לא הייתה להם מספיק חוצפה כדי להכחיש את היהדות מכל וכל, אלא כולם בעצם היו מוכרחים לקבל את היהדות, כי באמת זו הייתה אמונה שכל העולם ידע אותה, עד ימיהם היו מוכרחים לקבל, רק להגיד, טוב, פה הייתה איזה נקודת מפנה, כי הם צלבו את המשיח, או כי הם עשו את העגל, ואז כאילו, בעצם לקחו אותנו, והפנו את זה, השתמשו בזה לכיוון שלהם, אבל לא טענו טענת כופר בהכל, כן? רק כנראה בעידן החדש, שחוץ פייסגי, אז כמו אנשים שהם כאילו מעיזים להחיש את הכל מכל וכל, להגיד, מה? שלא היה מעולם, לא היו דברים מעולם, זה כנראה, אבל...
כי כשהנצרות קמה, כאילו, אז בדיוק לפני כן מלכות עם ישראל, מלכות ישראל, כאילו בדיוק התפרקה לפני כן, זה היה כמה...
כן, אז מה?
לא יכולים להגיד זה לא היה, כאילו...
אבל ממעמד הר סיני עברו כבר אלף שנה, אלף שנה עברו. מאז.
ישראל הייתה חזקה, זה לא היה משהו
כבר... אבל מה זה קשר למעמד הר סיני? מלכות ישראל, גם הרומים היו חזקים. אתה רואה שאלף שנים אחרי מעמד הר סיני, אף אחד לא עיז, למרות שלכאורה היה לו אינטרס, ושמע לו בכלל להיכנס לזה ולהגיד שכאלה, להפך, הם ראו בנו פלטפורמה, אתה רוצה לכבוש את העולם, תשתמש ביהדות ותרכב על הגב שלה לאיפה שאתה רוצה. ואותו דבר גם האסלאם, רק מראה שזה היה מין מושכל ראשון ששום גוי לא עז לפקפק בו, כן, קריאת ים סוף או המן. נכון, אתה רואה שהוא נשען יותר על, כן, וגם באמת בקוראן גם הרבה יותר תופסים מקום, הסיפורים על בני ישראל וכו', מאשר על ישו, שאני לא יודע מה, אולי הוא נזכר, אבל כן.
זה מחלק מהטקטיקה שלהם, הם טוענים על ההחלפה כל הזמן.
בסדר, 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 אבל אתה רואה שהם לא העיזו לטעון, וזה שהם הסתמכו על ישו, בסדר, כי גם ישו כבר נכנס להיות חלק מהסיפור, תבינו, הוא היה טרמפיסט הראשון, ובא עכשיו טרמפיסט שני ומתייחס להכל, אבל כולם יושבים באותו רכב, זה בעצם מה שמלך הכוזרי שם לב פה, כן? לפני לנהג הוא אומר, למה לטרמפיסטים, כאילו, כן.
באמת הם שתי הדתות כאילו היחידות שהצליחו ברמה העולמית,
כן,
חוץ מהיהדות,
דווקא בגלל הזיוף הזה, הדמיון, כן.
למה הכוזרי לא הולך לכל מיני
בודהה וכיוצא, כן, הזכרתי זה ביום הראשון שלמדנו, כנראה זה היה מחוץ לאופק שלהם, כלומר זה לא הייתה אלטרנטיבה, אז המזרח היה משהו רחוק, משם התבלינים מגיעים וזה. הוא לא התמודד עם זה. בזמן הכוזרי התמודדו עם הנצרות והאסלאם והפילוסופיה היוונית, שבהחלט בתוך היהדות היה מאבק עד כמה והאם וכו'. וחוץ לזה, יכול להיות שהוא גם לא מתמודד עם עבודה זרה, כי באמת זה כבר לא הייתה, מבחינת האדם הנבון בזמנו, כבר לא הייתה אלטרנטיבה בכלל. כן, כן, הם היו... נכון, בהחלט. דתות המזרח היום.
כן. אבל לא מצד השכל, סתם מצד
ה...
יש
מיליון
איש, אז באמת זה מתפתח. פעם הרב טל אמר שזה, נכון, לפני הרבה שנים הוא אמר שעוד אנחנו נראה עובדי עבודה זרה, הוא אומר זה לעומת זה עשה אלוהים, וברגע שהנבואה תתחיל לחזור, גם עבודה זרה תחזור. כך הוא אמר, אנחנו נראה אנשים, מה? כן? שמעתי את זה ממנו לפני הרבה שנים.
במצוות היום, בן גוריון נמשך בודהיזם.
באמת? כן? זה לא ידעתי. טוב. אחרי כן קרא לחבר מחברי היהודים ושאל אותו על אמונתו. אני לא יודע, צא היום לרחוב ותשאל ילדים בכיתה א' מי היה בן גוריון ובכיתה ו', אני מסופק אם הם ידעו. לא יודע, אגידו לך זה נמל תעופה או משהו כזה, כזה שהם יצאו... אני לא יודע אם ידעו מי זה, מסופק מאוד. מה? לא יודע, תנסה, אני לא בטוח. כן, אולי רק בממד, אבל בממדתי אני לא
רואה,
אני לא בטוח. טוב, אחרי כן קרא לחבר מחברי היהודים ושאל אותו על אמונתו. אני כל שנה צוחק מזה שיש את היורצייט של בן גוריון, אז תמיד מעלים את הנכד שלו, יריב בן אליעזר, ועוד שהם תמיד מקטרים על זה שאף אחד לא בא ואף אחד לא זוכר ואת מי זה מעניין וזה וזה, ואז אני אזכר שבן גוריון אמר שבעוד 50 שנה יהדות תהיה רק במוזיאונים. ככה הוא אמר, כאילו לא תוכל לפגוש יהודי ברחוב. ככה הוא אמר, אין, לא תהיה יהדות, זה משהו למוזיאון. ואני אומר, היום בן גוריון, אפילו המוזיאון לא שוקק חיים, כאילו, איפה התורה שלו, איפה זה, כלום, לא נשאר, מה נשאר מזה? לא נשאר זכר.
הרב אמר שיש איזו התכתבות עם מלך הכוזרים,
כן, רבי חסדאי אבן שפרות, שהיה, הוא היה שר צבא, נדמה לי, או שר האוצר, במלכות ספרד, כמה מאות שנים לפני ריאל. והוא באמת התכתב עם מלך כוזר, וזה היסוד ה... זה הדמות שלא לא נראה לי שרבי יהודה לוי לא רק העתיק מה שהוא מצא, הוא כתב ספר, זה ברור, אבל הגרעין הספרותי הוא אמיתי. כן. כן. אבן שמואל מן הסתם. כן.
אז שם כאילו יש את הסיפור של מלך כוזר, ואחר כך, ועל זה אין ביש ראה כאילו, מה שאתה יודע, כאילו, ואחר כך כאילו...
כן. נו.
בואו נשמע שזה כאילו...
לא, למה? זה כתוב פה גם. כתוב פה שמצאתי... ממש בהתחלה הוא כתב.
נזכרתי מה ששמעתי מהכוחת החבר של מלך כוזר.
כן. והיו מטענות החבר כאלה שהניחו את דעתי והתאימו לאמונתי, ולפיכך ראיתי לקבוע טענות ההן כמו שהיו, והמשכילים יבינו. טוב, יכול להיות שאפשר להשיג את ה... אולי הם קיימים, המכתבים של רבי חזאי בן שפרות, אני לא יודע. ננסה אולי לבדוק ולחפש, ולראות עד כאן. לי לא נראה, על פניו נראה לי שזה... הוא רק כאילו התלבש על הסיפור הזה, לא שהוא פתח את הפרוטוקולים ואיבד אותם קצת או משהו כזה. טוב. אחרי כן קרא לחבר מחברי היהודים ושאל אותו על אמונתו.
הטענה האחרונה של המוסלמים הוא בכלל לא התייחס.
כי אם הוא אומר לו, תשמע, בני ישראל, אז הוא אומר, טוב, בוא נדבר עם בני ישראל, כן, אם הם בסופו של דבר הראיה. ואמר לו, אני מאמין באלוהי אברהם ויצחק וישראל, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ומופתים ומחלקלם במדבר, ונותן להם את ארץ כנען, אחר שהעבירם את הים והירדן במופתים, ושולח משה בתורתו, ואחר כן אלפי נביאים אחריו, מחזקים את תורתו בייעוד טוב למי שישמור אותה, וייעוד רע למי שיעבור עליה. ואנו מאמינים בכל מה שכלול בתורה, והדברים ארוכים. אמר הכוזרי, כבר גמרתי, אומר שלא ישאל יהודי, מפני שידעתי באובדן רושמם, או מסורותיהם, הרב קפח מתרגם, וחסרון דעותיהם, כי המסכנות, או כי מזלם הרע, לפי הרב קפח, לא השאירה להם דבר ראוי לשבח. ולא היה לך לומר היהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, ובמי שבראך וזנחה, ומה שדומה לאלה התארים, אשר הם טענת כל בעל דת, באמת כולם התחילו כך, בין הפילוסוף שמאמין בקדמות, ובין הנוצרי והמוסלמי שמאמינים בבריאה, אבל מתחילים מבראשית, כן, תתחיל מההתחלה, למה אתה קופץ? כן, בסדר, אבל תתחיל מאיפה העולם ביחס לאלוה, כן, אז הוא אומר, שניהם קדומים וכו', ובגללה הוא רודף האמת והצדק, דיינו, בגלל היות האלוה בורא, העולם בכלל ואותי בפרט וכו', ובגללה הוא רודף האמת והצדק להידמות לבורא בחוכמתו וצדקו שמתגלים בבריאה. אמר החבר, זה שאתה אומר היא הדת ההיקשית, המנהגית, הקש זה היגיון. דת שנובעת שמסתמכת על סברה אנושית ומנהגית בערבית סיאסי, אני חושב שאולי אפשר לתרגם ההסכמית, כאילו דת הקשית זה דת שמישהו מפתח אותה ואחר כך גם עוד רבים מסכימים ללכת בה, מביא אליה העיון האנושי, כמו זה דת אנושית, וטמונים בה ספקות רבים, כמו כל דבר שהוא אנושי, אז הוא נתון למחלוקת ולוויכוח. ושאל הפילוסופים עליה, מהי הדת האידיאלית, ולא תמצאי מסכימים על מעשה אחד ולא על דעה אחת, מפני שאין טענות, יש מהן שיוכלו להעמיד עליהן מופת. מופת זה לא מויפס, אלא הוכחה חותכת. נניח שעל מציאות אלוהית אפשר להעמיד מופת, כאילו בהוכחה לוגית מוחלטת. ויש מהן שיניחו את הדעת בהן, כאילו יש טענות שאני יכול לקבל הסבר, מניח את הדעת אבל לא מוכרח, ויש מהן, יש מההנחות היסוד האנושיות, שלא יניחו את הדעת בהן, כל שכן שאין עליהן מופת, כן, שבעצם זה לא מספיק. אמר הכוזרי, כלומר, אז אומר לו היהודי שההיגיון האנושי באמת נשען על הבריאה, אבל אני לא בא מכוח ההיגיון האנושי. אמר הכוזרי, רואה אני דבריך היהודי יותר מתקבלים מפתיחתם, והייתי רוצה שתוסיף. אמר החבר, אבל פתיחת דבריי היא המופת. כאילו אתה אומר שהתחלת לא טוב ועכשיו אתה מתקן, אבל התחלתי מצוין, עד רבה. יתר על כן היא הראייה, כך הוא כותב, לא הראייה אלא הראייה, ואינה צריכה ראייה ומופת. כאילו דבר שאדם ראה בעין הוא לא צריך להביא לו הוכחה. הרמב״ם כך כותב על בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם כותב שני עדים שראו משהו ביחד, הם לא צריכים שאחד יעיד לחברו, שניהם עברו את אותה חוויה, נכחו באירוע. אמר הכוזרי, ואיך זה? אמר החבר, הרשה לי להקדים הקדמות, כי אני רואה אותך בוזה דבריי ומזלזל בהם. אמר הכוזרי, הקדם הקדמותיך ואשמע. אמר החבר, אילו נאמר לך כי אדוני הודו, או נסיך הודו, מלך הודו, לא משנה, בתרגומים השונים, בערבית סחב אל הינד זה בעלי הודו, כאילו מישהו הבעלים על הודו. למה הוא לקח את הודו? כי הודו זה ארץ רחוקה ואקזוטית, כל התבלינים מגיעים משם, זה ארץ כאילו שהייתה נחשבת איזה משהו כמו אמריקה, היום אני כבר לא יודע, אבל בזמנו, אולי לא לחינם, קולומבוס חשב שהגיע להודו. כי אדוני הודו איש חסיד, ראוי לך לגדלו ולרומם שמו ולספר מעשיו בגלל מה שמגיע אליך, בגלל מה ששמעת, מצדק אנשי ארצו ומעלת מידותיהם ויושר מסעם ומתנם. האם זה מחייב אותך? כאילו, האם אני מחויב בערכה ואולי אפילו פולחן מסוים למלך הודו, בגלל שאני שומע שהודו זו המדינה האידיאלית. אמר הכוזרי, ואיך יחייבני השמועה הזו? ויש להסתפק באנשי הודו, האם צדקם מעצמם ואין להם מלך, או צדקם מחמת מלכם, או שהדבר משני הפנים יחד. זה שאני יודע שהודו זה מקום נפלא ושהכי כיף לגור בו, מי אמר בכלל שיש להם מלך? ואם יש להם מלך, מי אמר שזה בגללו? אמר החבר, ואם היה מביא לך שלוחות, שורות הודיות, אין לך ספק שאינן נמצאות אלא בהודו בארמונות המלכים, עם כתב, כן, בצירוף, במכתב יפה, שיש בו עדות שהוא מאיתו, ועימו תרופות שהן מרפאות אותך מחולייך, ושומרות בריאותך, ושמי מוות לשונאיך ואויביך, תצא נגדם בהם ותמית אותם מבלי הכנות וכלי מלחמה, היית מתחייב להישמע לו? אמר הכוזרי, כן, והיה שר ממני הספק הקודם, האם יש להודו מלך, אם לא, והייתי מאמין שמלכותו ודברו מגיעים אליי, כלומר, זה אמיתי, והם גם נוגעים אליי, כן, לא רק מגיעים, אלא גם נוגעים, אולי כך אפשר להבין. אמר החבר, ואם תשאל עליו במת את הארי הוא, אמר הכוזרי, בתארים אשר התאמתו אצלי במראה עיניים, כלומר, במכתב שקיבלתי והמתנות, ואחר כן אצרף עליהם אותם שהיו מפורסמים, והתבררו על ידי אלה האחרונים. כן, ברגע שאני אקבל ממנו מכתב ומתנות, שאין לי ספק שזה רק הוא, אז אני גם, זה יאשר לי גם שהצדק בממלכתו, והשפע בממלכתו, ומה שסיפרו לי עד עכשיו, כנראה שזה נכון. זה יהיה גילוי שעל כל פנים זה אפשרי, זה ברור. זה המשל. אמר החבר, ועל דרך זו השיבותיך כאשר שאלתני, ועל דרך זו פתח משה לפרעו, כאשר אמר לו, אלוהי העברים שלחני אליך, מזה העברים, רצונו לומר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, הועיל והיה עניינם מפורסם אצל האומות, ושיתחבר עליהם עניין אלוהי, כאילו כולם ידעו את זה, פרעו זכר מה נעשה לאבא של סבא שלו עם שרה וכו', והשגיח עליהם ועשה להם הנפלאות, ולא אמר לו משה לפרעו, אלוהי השמיים והארץ או בוראי ובוראך שלחני. למה? כי בבריאה לא אני הייתי ולא אתה היית. אז זה מאוד הגיוני, זה מאוד זה, אבל לא היינו שם. אבל אלוהי העברים, זה אנחנו יודעים, זה לא היה לפני הרבה שנים, וכולנו זוכרים מה קרה עם פרעו ושרה. למה? לא ידעתי את השם? הוא לא רוצה לדעת מה, ויעלה על דעתך שהוא לא יודע. למה לא יודע? לא עבר הרבה זמן, זה כמו אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? הוא לא רוצה לדעת, הוא אומר, מי זה? מה? ויקום מלך חדש על מצרים? זה לא דרש. זה פשוט, איך יכול להיות שהוא לא ידע את יוסף? כמה זמן עבר? מה, אצל המלכים כל דבר היה בארכיון, ספר הזיכרון, דברי הימים. מה, פתאום אין כזה דבר יוסף? זה ברור שהוא לא... שתי הדעות בדרש אומרות שהוא עשה עצמו כמי שאינו יודע. רק השאלה אם הוא חדש שעשה עצמו לא יודע, או אותו אחד שעשה עצמו. אז אני חושב שאותו דבר הוא אמר, לא יוסף ולא אלוהיו, אבל כל העולם ידע והכיר, זה לא... כמו שהיום כולם יודעים שהייתה מהפכה צרפתית, והיה נפוליון וג'ורג' וושינגטון, ואף אחד לא וקולומבוס, ואף אחד לא זה גם בזמנם ידעו היסטוריה, ידעו היסטוריה טוב, להפך, היו כותבים את זה ושומרים.
נראה שזיכרון שלהם יותר ארוך מזיכרון שלנו.
כן, אבל מצד שני הוא באמת היה מאוד מגמתי, זה נכון, ולכן מי שהוא לא רצה לדעת, הוא לא ידע. כאילו אתה רואה שכותבי ההיסטוריה היו משכתבים גם היום, אבל אז היה לגמרי, כן? טוב, נחזור על זה מחר, בעזרת השם.